שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר גמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף ט"ו במסכת שבועות. נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם, ונסיים בשורה הראשונה בדף הבא. השיעור היום יהיה 17 דקות, כמו שאתם שומעים אני קצת צרוד, אני מקווה שיהיה מובן בכל זאת, בואו נתחיל. אז היום הנושא שלנו זה התהליך של הרחבת העזרה של המקדש. למה אנחנו מדברים על זה? כי המשנה אמרה שתמה שנכנס בשוגג לעזרה של המקדש, מתחייב בקורבן עולה ויורד. עכשיו, בשביל זה צריך להגדיר מה נחשב העזרה. אז אם הוא נכנס לעזרה ההיסטורית, כלומר העזרה המקורית של בית המקדש, אז זה ודאי נחשב עזרה והוא חייב. אבל מחדש את המשנה יותר מזה, שעם ישראל יכול להחליט גם להרחיב את העזרה. זה נקרא במשנה תוספת העזרה, ואם עושים את זה כמו שצריך, אז גם התוספת הזאת היא ממש עזרה מדאורייתא. זה אומר שאם תמי ייכנס לשם במזיד הוא יחייב כרת, בשוגג הוא יחייב קורבן עולה ויורד, זה גם אומר שהכהנים יכולים לאכול שם את הקודשי קודשים, וממילא עכשיו הנושא שלנו זה איך בדיוק עושים את התהליך הזה של הרחבת העזרה, ואגב זה גם איך עושים תהליך מאוד דומה של הרחבת העיר ירושלים, כך שאי אפשר לאכול למשל מעשר שני גם בהרחבה. זה הנושא, נראה מה המשנה אומרת, ואז את הגמרא נחלק לארבעה סעיפים. אז אומרת המשנה, איך מגדילים את השטח? קודם כל צריכים החלטה והסכמה רחבה של המלך, הנביא, אורים ותומים והסנהדרין של 71. אחרי זה איך עושים את זה בפועל? אז לוקחים שני לחמים, עוד מעט נראה בגמרא איזה שני לחמים, ועושים איתם תהלוכה מסביב לשטח המורחב. ומי בתהלוכה הזאת? אז יש את האנשים שמחזיקים את שני לחמים, יש את חברי הסנהדרין, ומאחוריהם עם, מי שרוצה גם מצטרף. ותוך כדי גם שרים מזמורים מתהילים, עוד מעט נראה איזה, ובסוף, לגבי הלחמים, הפנימית נאכלת, החיצונה נשרפת. עד כאן המשנה, אמרנו בקצרה, בגמרא נרחיב הכל, ונחלק את זה לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון נדבר על ההסכמה, שאמרנו שצריך מלך, נביא, אורים ותומים וסנהדרין, אז נראה מה המקור לכל זה. בסעיף השני נראה מה זה אותם שני לחמים, בסעיף השלישי נראה מה זה השיר ששרים, כלומר מזמורי התהילים, ובסעיף הרביעי נראה מה בדיוק סדר ההליכה. בואו נתחיל. אז סעיף ראשון, אמרנו שצריך מלך, נביא, אורים ותומים וסנהדרין. מה המקור לכל זה? לומדים את זה בחנוכת המשכן, שגם שם היה את כל אלו, כי משה רבנו היה גם מלך וגם נביא, ואהרון היה לו אורים ותומים, והיה גם תזקנים שהם כמו הסנהדרין, וממילא כמו ששם זה היה כך, אז גם לדורות צריך כך. ולמה לומדים משם גם לדורות? כי כתוב בשמות כ"ה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך וכולי, וכן תעשו. מה זה וכן תעשו? שגם בעתיד, בדורות הבאים, אם תרצו לעשות מקדש, כלומר להרחיב את המקדש, אז צריך לעשות את זה כמו שהיה במשכן. עד כאן המקור, ואם זה באמת נשאר, אבל בסוגריים רב המקשה על זה. הוא אומר, אם אתה אומר שמה שהיה במשכן אז אותו דבר צריך לעשות גם לדורות, הרי לגבי חניכת כלים למשכן או למקדש זה לא נכון, כי הרי בפעם הראשונה שחנכו כלים למשכן עשו את זה לידי משיכה בשמן המשחה, לעומת זאת משם והלאה, כשרוצים להוסיף כלי חדש למשכן או למקדש, אז פשוט עושים את זה על ידי שמתחילים לעבוד בו. אז למה כאן זה לא אותו דבר? עונה הגמרא, עקרונית זה אמור להיות אותו דבר, אלא שלגבי הכלים יש לימוד מיוחד שספציפית אצלם זה לא אותו דבר ולא משיכה מחנכתן, אלא העבודה מחנכתן. מה לימוד? אז בסופו של דבר הגמרא בעצם מביאה שני פסוקים, והיא מראה למה כל פסוק בפני עצמו הוא לא מספיק, אלא צריך את שניהם ביחד. מה הפסוקים? פסוק אחד זה במדבר זין, פסוק א', שממנו לימד מיעוט שדווקא בכלים הראשונים צריך משיכה, ולא לדורות, כי כתוב שם וימשכם ויקדש אותם, אותם זה מיעוט, דווקא אותם מושכים, ולא לדורות. פסוק שני, מביא רב פאפה, במדבר ד' פסוק י' ב', זה פסוק שמלמד שלדורות מחנכים את הכלים בעבודה, כי כתוב שם, ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקודש, כלומר זה תלוי בשירות, בעבודה. אלה שני הפסוקים, ולמה צריך את שניהם? כי אם אלינו רק את הפסוק הראשון, שמדייק שדווקא בכלים הראשונים עשו משיכה, אז עדיין נוכל לומר, בסדר, בכלים הראשונים צריך דווקא משיכה, אבל לדורות אפשר או במשיכה או בעבודה. לכן צריך את הפסוק השני, שיגיד לנו שלדורות חייבים עבודה, אשר ישרתו בם. אבל מצד שני, אם אלינו רק את הפסוק השני, היינו אומרים, בסדר, לדורות צריך עבודה, אבל אולי צריך גם משיכה וגם עבודה. לכן צריך גם את הפסוק הראשון, כך שמשניהם ביחד, מהפסוק השני נלמד שלדורות דורות אי אפשר רק משיכה, אלא צריך לפחות גם עבודה, ומהפסוק הראשון, מהמיעוט נלמד, שמה שאמרנו לדורות שצריך לפחות גם עבודה, זה לא גם עבודה, אלא זה דווקא עבודה ולא משיכה. ועד כאן המקור לזה שלמרות שעקרונית כן לומדים מהחנוכה הראשונה גם לדורות, אבל לגבי חנוכת הכלים, בזה לא לומדים. ובראשונה היו עושים במשיכה, אבל לדורות עושים בעבודה. ועד כאן הסעיף הראשון, ראינו את המקור לזה שבשביל ההרחבה צריך, כמו בחנוכת המשכן, מלך, נביא, אורים ותומים וסנהדרין, והסברנו למה למרות זאת בחנוכת הכלים זה כן שונה. זה הסעיף הראשון. הסעיף השני, בשליש העליון של עמוד א', זה לגבי שני לחמים שלקחו באותה שיירה בשביל להרחיב את הגבולות. עכשיו, האמת היא שבמשנה לא כתוב שני לחמים, אלא כתוב שתי תודות, אבל עוד מעט נראה שברחבת העיר, אז השתמשו בשני לחמים של קורבנות תודה, בהרחבת הזרת המקדש לא השתמשו בקורבנות תודה, אלא בשני לחמים של מנחות, ועכשיו בהתאם לזה נראה בעצם שני דיונים. דיון אחד זה על שני לחמי התודה שהשתמשו בהרחבת העיר, דיון שני זה על הלחמים של המנחות שהשתמשו בהרחבת העזרה של המקדש. אז בואו נתחיל. אז לגבי הלחמים של הרחבת העיר, כאמור, המשנה פשוט אמרה בשתי תודות, כלומר שני קורבנות תודה. עכשיו, באה ברייתא ומסבירה שכוונה היא שלא הקיפו את העיר עם הקורבנות עצמם או עם הבשר של הקורבנות, אלא עם הלחמים של התודה. עכשיו רק נזכיר מה זה הלחמים אלו. כשמביאים קורבן תודה, אז יחד עם הקורבן צריכים להביא עוד 40 לחמים, 10 מכל סוג. סוג אחד הוא חמץ, השאר זה לא חמץ, אלא מצה. והכוונה של המשנה זה שבשביל להרחיב את העיר, היו עושים שני קורבנות תודה, ומתוך 40 לחמים של כל קורבן, מכל קורבן לקחו לחם אחד, ואיזה סוג לקחו דווקא מהלחם חמץ, ועם שני הלחמים אלו הקיפו את העיר, זה מה שהרחיב את העיר. ומה המקור לזה? אז כתוב בנחמיה י"ב שכשהם הגיעו לארץ ורצו לקדש מחדש את ירושלים, אז כתוב, ועלה את שרי יהודה מעל החומה, והעמידה שתי תודות גדולות ותהלוכות לימין וכו'. אז השתמשו בשתי תודות גדולות. מה זה שתי תודות גדולות? אז אם הכוונה היא שהשתמשו בקורבן גדול, כלומר הביאו פר ולא כבש, כי הרי קורבן תודה אפשר להביא או פר או כבש, אז שהפסוק פשוט יכתוב פר. ואם הכוונה היא שהביאו פר אבל הביאו פר גדול ולא קטן, אז הרי להשם זה לא משנה אם זה גדול או קטן, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיחווה נבוא לאביו שבשמיים. אלא למה הפסוק הדגיש תודות גדולות? אלא הכוונה היא לא לבשר קורבן תודה, אלא ללחמים. והכוונה בגדולות היא שהשתמשו בלחמים הגדולים מתוך 40. מה זה הלחמים הגדולים? זה לחמי החמץ. ולכן מכאן שלוקחים לחם חמץ אחד מכל קורבן, סך הכל שניים, ועם זה מקיפים. עכשיו, בסוגריים, מניין לנו שלחמי החמץ הם הגדולים שבלחמי התודה? כי אומרת המשנה במנחות עין וב, שלחמי התודה בסך הכל כל 40 היו באים מ-20 עשרונים. לא ניכנס כאן למה זה הכמות הזאת, אבל זה איזושהי מידה, 20 עשרונים בשביל 40 לחמי התודה, אבל לא חילקו אותם שווה בשביל שווה, כך שכל אחד מ-40 הלחמים יהיה מחצי עשרון, אלא 10 עשרונים הלכו ל-10 חלות החמץ, כך שכל חלה זה מעשרון אחד, ואילו 10 הנותרים הם הלכו לכל שאר 30 חלות המצה, כך שכל אחד מחלות המצה לא היה עשרון אחד, אלא שליש עשרון. אז מכאן שחלות החמץ היו גדולים מחלות המצה, ולזה הפסוק בנחמיה התכוון כשכתוב תודות גדולות שהקיפו את העיר עם חלות חמץ של קורבנות תודה. ועד כאן הדיון הראשון, המקור לזה שבהרחבת העיר משתמשים בחלות של קורבנות תודה. הדיון השני, 9 שורות לפני סוף עמוד א', זה שכאמור, זה נכון לגבי הרחבת העיר. אבל כשרוצים להרחיב את העזרה, כאן אומר רמי בר חמה, לא משתמשים בקורבנות תודה, אלא בשיירי מנחה. מה זאת אומרת שיירי מנחה? הכוונה היא שמקריבים קורבן מנחה רגיל, את הקומץ מקטירים על המזבח, כמו בכל קורבן מנחה, ואז עם השיריים שאת זה הכהנים אמורים לאכול, בזה השתמשו בשביל להקיף את גבול העזרה החדש. עכשיו, מה הסברה? למה לא להשתמש גם כאן בחלות התודה? מסבירה הגמרא, כי הרעיון הוא להשתמש במשהו שבאמת מגדיר את הגבול, כלומר שאם אותו משהו יצא מהגבול, הוא ייפסל. לכן בשביל להרחיב את ירושלים השתמשו בלחמים שמותר לאכול אותם בכל ירושלים, ורק אם הם יצאו מירושלים הם ייפסלו. אבל בשביל להרחיב את העזרה, כאן אי אפשר להשתמש בחלות התודה, כי הרי הם יכולים לצאת מהעזרה, אפשר לאכול אותם בכל ירושלים. לכן בשביל העזרה השתמשו בלחמי מנחה שאותם צריכים לאכול דווקא בתוך העזרה, ואם הם יוצאים מנפסלים, וככה זה מה שמגדיר את העזרה. זה רמי בר חמה, כמו שכאן זה משהו שנפסל אם יוצא מהגבול החדש, גם כאן זה משהו שנפסל אם יוצא מהגבול החדש, ולכן כאמור השתמשו בשיריים של קורבן מנחה. עכשיו שואלת הגמרא, אם כבר רמי בר חמה מדמה את הרחבת העזרה להרחבת העיר, אז בוא נדמה עד הסוף, וכמו שברחבת העיר משתמשים דווקא בחלות החמץ, אז גם במנחה נשתמש בחמץ. זאת השאלה הכללית, אבל את השאלה הזאת נחלק לשלושה שלבים. שלב ראשון היא אומרת, בוא נשתמש במנחת חמץ, עונה הגמרא, אין דבר כזה מנחת חמץ, לא מקריבים חמץ על המזבח. אז אומרת הגמרא, אוקיי, שלב שני, אז בוא נשתמש בשיריים חמץ. כלומר, המנחה עצמה היא לא חמץ, אבל את השיריים נחכה שיחמיצו, ורק אז נשתמש בהם להרחבה. עונה הגמרא, גם את השיריים של החמץ אסור להחמיץ. אז שלב שלישי אומרת הגמרא, רגע, יש מנחה אחת שהיא חמץ, וזה שתי הלחם שמביאים בעצרת בשבועות, אז בוא נשתמש בהם. עונה הגמרא, בשורה הרביעית מעמוד ב', זה אולי נשמע טוב, אבל טכנית זה לא אפשרי. למה? כי כי הרי את השני לחמים האלו מביאים בחג שבועות עצמו, וצריכים לאכול אותם בשבועות או בלילה שאחרי עד חצות, ואין איך לעשות את זה באותו זמן שבו מסיימים לבנות את החומה החדשה של העזרה. למה אין אפשרות כזאת? אז הגמרא מביאה חמש אפשרויות שלכאורה נכונים להגיד, אבל היא מסבירה למה כל אפשרות היא לא מסתדרת. מה האפשרויות? אפשרות אחת זה שיסיימו לבנות לפני יום טוב, וגם יקדשו את העזרה לפני יום טוב, עם החלות של שבועות. עונה הגמרא, זה לא אפשרי, כי אמנם נכון שהם מקדישים את שתי החלות האלו לפני יום טוב, אבל הן נהיות קדושות בקדושת הגוף רק ביום טוב עצמו, אחרי שמקריבים את כבשי הצרת. ממילא לפני יום טוב, כיוון שעדיין אין להם קדושת הגוף, אז הם גם לא ייפסלו אם הם יצאו מהעזרה, אז בעצם אי אפשר להשתמש בהם, כי אנחנו כאמור צריכים להגדיר את הגבול של העזרה עם משהו שהוא נפסל כשהוא יוצא מהעזרה. ממילא זה לא אפשרי. אי אפשר לקדש את העזרה עם החלות האלו לפני יום טוב. אז אפשרות שנייה, בסדר, בוא נפצל, יסיימו לבנות לפני יום טוב, ויעשו את הקידוש של העזרה ביום טוב אחרי שישחטו את כבשי הצרת. דוחה הגמרא, גם זה אי אפשר, כי צריך לסיים לבנות ולקדש באותו יום. אז אפשרות שלישית, אומרת הגמרא, בסדר, אז בוא נעשה הכל ביום טוב, יסיימו לבנות ביום טוב ויקדשו את העזרה ביום טוב. דוחה הגמרא, אסור לבנות את העזרה ביום טוב. אז אפשרות רביעית, בסדר, אז בוא נעשה הכל יום אחרי יום טוב, כלומר ישמרו את שני הלחמים של שבועות, לא יאכלו אותם עד יום אחרי, אז גם יסיימו לבנות ואז יקדשו את העזרה. דוחה הגמרא, אם תחכה ליום אחרי, אז הלחמים ייפסלו בלינה, הרי צריכים לאכול אותם ביום שבועות ובלילה שאחריו, אי אפשר לחכות ליום אחרי. אז אפשרות חמישית, מציעה הגמרא, אין בעיה, בוא נעשה את הכל במוצאי יום טוב, בלילה לפני חצות. ככה כבר מותר לבנות, כי זה כבר לא יום טוב, וגם מותר לאכול את הלחמים, כי זה עוד לא חצות. מה הבעיה? דוחה הגמרא, אסור לבנות את המקדש בלילה, וכך בעצם דחינו את כל האפשרויות. לכן אי אפשר להשתמש בלחמי עצרת, וכאמור יוצא שאין שום אפשרות להשתמש באיזשהו לחם שהוא חמץ. לכן כאמור, בשביל להרחיב ולקדש את העזרה, משתמשים במנחה רגילה שהיא לא חמץ. זאת המסקנה של הגמרא. בסוגריים רק נוסיף שבירושלמי אומר שאומנם לא משתמשים בחמץ, אבל כן משתמשים דווקא במנחת מאפה תנור, כי היא לפחות מוגדרת כמו לחם, אז בזה היא לפחות קצת דומה ללחמי התונה, ולא משתמשים במנחות האחרות שהן יותר מתוגנות ולא מוגדרות כלחם, כי בכל זאת רוצים שזה כן יהיה כמה שיותר דומה ללחמי התונה. ועד כאן הדיון השני לגבי הלחמים, וזה היה הסעיף השני לגבי הלחמים שהשתמשו להחוות העיר והמקדש. כאמור, לעיר השתמשו בלחמי תודה, למקדש השתמשו בשיערי מנחות. הסעיף השלישי זה בשליש העליון של עמוד ב', וזה לגבי השיר שהיו אומרים תוך כדי. אז השיר, הכוונה היא למזמורי תהילים, וברייתא מפרטת שהיו אומרים ארבעה מזמורים, וזה תהילים פרק קוף, פרק למד, פרק צדיק א' ופרק ג'. עכשיו בוא נפרט. אז פרק קוף זה מזמור לתודה, פרק למד זה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, שזה מתאים מאוד לחנוכת בית, ארום ממך השם כדיליטני וכו'. פרק צדיק א' זה יושב בסתר עליון, ולא אמרו הכל אלא עד פסוק י', כי אתה שמחסיא עליון שמת מעונך, שהשם הוא מחסה ומעון לעם ישראל במקדש. זה גם מדבר על הצלם אויבים ומציקים, כי היו מפריעים להם כשניסו לבנות את המקדש בבית שני. ואגב, יש מחלוקת איך קוראים לפרק הזה. יש שקוראים לו שיר של פגעים, כי כתוב שם בפסוק ז', יפול מצדך אלף ורבבה ממינך, זה פגעים. ויש שקוראים לו שיר של נגעים, כי בפסוק י' שם כתוב ונגע לא יקרב בעולך. בכל אופן, זה פרק צדיק ד', והפרק הרביעי זה פרק ג', מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, ואומרים עד הסוף, רבים אומרים לנפשי, אני ישועת לו וכולי. עד כאן ארבעת המזמורים שאמרו. בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את פרק צדיק א', יושב בסתר עליון, אז הגמרא מספרת שרבי יהושע בן לוי היה אומר את זה לפני שהלך לישון, בשביל להגן על עצמו בלילה, והגמרא מקשה, הרי רבי יהושע בן לוי עצמו אמר שאסור ללחוש פסוקים למכה בשביל להתרפות, אז למה כאן מותר? עונה הגמרא, יש הבדל בין הגנה לבין ריפוי. ריפוי באמת אסור, אבל הגנה ממשהו עתידי זה מותר. עכשיו, מקשה הגמרא, אם אתה אומר שמשהו אומר שאסור זה לריפוי, הרי זה הרבה יותר מאסור. יש משנה בסנהדרין דף צדק שאומרת שמי שלוחש פסוקים למכה בשביל להתרפא, חלק לעולם הבא, אז איך רבי יהושע בן לוי רק אמר שזה אסור? עונה הגמרא, שם זה שהוא גם יורק על המכה ואז גם אומר פסוק. כלומר, אם נסכם, להגנה מותר לומר פסוקים, לריפוי בלי לירוק זה אסור, ריפוי עם לירוק זה כבר ממש חמור ואין לו חלק לעולם הבא. אלה הדרגות. עכשיו רק נעיר שהמאירי אומר שכל זה כשהוא אומר את הפסוק כסוג של לחש כזה, משהו מיסטי כזה, אבל אם הוא פשוט אומר את זה כסוג של תפילה, אז ודאי שמותר. ועד כאן הסעיף השלישי לגבי השיר שהיו אומרים כשהקיפו את העזרה ואת העיר. הסעיף הרביעי והאחרון זה לגבי הסדר של ההליכה עם התודות. אז קודם כל נצטט המשנה בסוף י' עמוד א', וביתין מהלכין ושתי תודות אחריהן וכל ישראל אחריהן. ולגבי זה נראה שני דיונים. דיון אחד זה מי הלך קודם, הביתין או התודות. אז בפשט המשנה משמע שהביתין קודם ואז התודות, כי כאמור כתוב ביתין מהלכין ושתי תודות אחריהן. אבל מקשה הגמרא מהפסוקים שבנו מקודם מנחמיה, אז בפסוק למד א' שם כתוב ועלה את שרי יהודה מעל החומה ועמיד שתי תודות גדולות, ופסוק אחרי זה כתוב וילך אחריהם הושעיה וחצי שרי יהודה, משמע שהתודות קודם והבית דין רק אחרי זה. לכן מסכם את הגמרא נכון, באמת התודות קודם והבית דין אחרי זה, וגם לזה המשנה התכוונה, רק צריך לקרוא אותה טיפה אחרת, כתבנו בחוברת, ועד כאן הדיון הראשון. הדיון השני, אמרנו שכאמור יש שתי תודות, והשאלה היא איך בדיוק הם הלכו. יש כאן שתי דעות, דעה אחת זה שהם הלכו זו כנגד זו, כלומר הלכו ביחד במקביל, דעה שנייה אומרת זו אחר זו, כלומר הלכו בטור. אלה הדעות, ועכשיו בוא נראה איך זה מסתדר עם המשך המשנה. המשך המשנה זה שאחרי שכתוב שהלכו עם שתי תודות, אז מה עשו עם התודות האלו בסוף הטקס? אומרת המשנה, הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת. מה הכוונה פנימית וחיצונה? אז לפי הדעה הראשונה שהם הלכו ביחד במקביל, אז מאוד מובן, הם הלכו כשהם מקיפים את חומות העיר, אז הפנימית היא זאת שיותר קרובה לחומה, והחיצונית היא זאת שרחוקה מהחומה, ולפי זה גם מובן למה הפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת, כי בעצם החיצונית היא זאת שמגדירה את הגבול, אז הגבול בעצם מתחיל ממנה ופנימה, כך שהיא נמצאת בפנים, ואילו התודעה הפנימית יותר, היא בעצם נמצאת בתוך הגבול, ולכן היא לא נשרפת, אלא היא נאכלת. אז לפי הדעה שמלכו במקביל, הכל מובן לכאורה. אבל לפי הדעה שמלכו זו אחר זו, אז מה הולך כאן? קודם כל, מי זה הפנימית ומי זה החיצונית? הרי הם שתיים בתור, אין אחת יותר פנימית, אז את זה אומרת הגמרא, זה לא בעיה, אפשר להבין שהראשונה היא החיצונית, והשנייה היא הפנימית, כי היא בעצם נמצאת בין הראשונה לבין הביתים. אז בסדר. עם זה הסתדרנו, אבל עדיין קשה למה החיצונה, כלומר הראשונה נשרפת, והשנייה הפנימית היא לא נשרפת, הרי הם שניהם בדיוק באותו מקום מבחינת העיר, או ששניהם נחשבים בפנים, או ששניהם נחשבים בחוץ, למה שאחת ישרף ואחת לא? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת אין איזה הסבר, אלא כל העסק הזה נעשה על פי הנביאים, כך הם קבעו, ולא צריך למצוא בזה הסבר. והאמת היא שגם לפי הדעה הקודמת, גם כן צריך לומר את זה, כי אמנם אחת חיצונית יותר ואחת פנימית יותר, אבל מה פתאום לומר שדווקא החיצונה היא זאת שמגדירה את הגבול? הרי הם שתיהם ביחד מגדירות את הגבול, אז גם כאן או ששתיהם בפנים או ששתיהן בחוץ, וממילא גם כאן צריך לומר, זה על פי נביא, אל תחפש לזה הסבר. ועד כאן הסעיף הרביעי, סיכמנו שהתודות הלכו קודם ואחריהם הבית דין, וראינו שתי דעות איך התודות הלכו, האם ביחד במקביל או אחת אחרי השנייה, ובכל מקרה, זה שהפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת, אמרנו שזה דברי נביאים ואין לנו הסבר, ובזה הגענו לשורה השנייה בתציין עמוד א', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. עסקנו היום בתהליך של הרחבת העזרה או הרחבת ירושלים, ראינו את המשנה ואז את הגמרא, על זה חילקנו לארבעה סעיפים. בסעיף הראשון, לגבי זה שבשביל להרחיב צריך הסכמה של המלך, נביא, הורים ותומים וסנהדרין, אז למדנו את זה מהמשכן, שגם שם היה משה, אהרון והזקנים, שזה אותו דבר, וזה שלמדנו מהמשכן זה כי כתוב שם וכן תעשו, משמע כל מה שהיה במשכן זה גם לדורות, ועל זה מקשרה, והרי בחניכת הכלים במשכן עשו את זה עם משיכה, אפילו לדורות עושים את זה לידי העבודה, ועניינו נכון, זה כי שם יש שני פסוקים שמשניהם ביחד לומדים שלגבי זה זה שונה, אבל שאר דברים צריכים להיות כמו המשכן, זה היה הסעיף הראשון. סעיף שני, איך היו מקדשים? היו לוקחים שתי תודות, ועם זה מקיפים בשיירה של התודות, והסנהדרין ועם ישראל, את ההיקף החדש, ואמרנו שהשתי התודות זה דווקא בהרחבת העיר, אבל בהרחבת העזרה היו משתמשים בשיירי מנחה. ולגבי כל אחד ראינו דיון, דיון אחד זה ששתי תודות, הכוונה היא בעצם לשני לחמים מתוך 40 לחמים של שני לחמי תודה, והשתמשו דווקא בלחמי חמץ, ומה המקור לזה? כי בנחמיה י"ב, כשקידשו מחדש את ירושלים, כתוב, "ועמידה שתי תודות גדולות." והסברנו שכוונה היא לא לפרים, וגם לא לפרים גדולים, אלא הכוונה היא ללחמים הגדולים, שזה בעצם לחמי החמץ, כי אצלם השתמשו ביסרון לכל אחד מהלחמים, ואילו בשאר הלחמים השתמשו בשליש יסרון. זה לגבי הרחבת העיר. לגבי הרחבת העזרה, אומר רבי בר חמא, שכאן לא השתמשו בחלות תודה, כי הרי חלות תודה יכולים לצאת מהעזרה, אלא השתמשו בשירי מנחה, כלומר, הקריבו מנחת מאפי תנור, לפי הירושלמי, הקריבו את הקומץ על המזבח, ואז את השיריים שהכהנים אמורים לחול, בזה השתמשו בשביל להקיף את העזרה החדשה, כי צריך להשתמש במשהו שלא יכול לצאת מהעזרה, כמו שבעיר משתמשים בלחמי תודה שלא יכולים לצאת מהעיר. והגמרא שאלה, אז בוא נשתמש גם כאן בחמץ, עונה הגמרא, אין מנחת חמץ וגם אסור להחמיץ את השיריים, ואומנם לכאורה היה אפשר להשתמש בלחמי עצרת של שבועות שהם באמת חמץ, אבל מבחינה טכנית ראינו איך זה לא אפשרי, ולכן כאן לא השתמשו בחמץ, וזה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי דיברנו על השיר ששארו, היו אומרים ארבעה פרקי תהילים, וזה פרק קוף שזה מזמור לתודה, פרק למד שזה מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, פרק צדיק א' שזה יושב בסתר עליון, ואמרו רק עד פסוק י', ופרק ג' זה מזמור לדוד בבוכו מפני אבשלום בנו, אלה הפרקים, ובסוגריים ראינו שרבי שועה מלב היה אומרת יושב בסתר עליון בשביל הגנה לפני שהלך לישון, וראינו שיש בזה שלוש דרגות, להגנה מותר, לריפוי בלי לירוק אסור, לריפוי עם לירוק אין לו חלק לעולם הבא, וראינו שאמירי אמר שכל זה כשזה בצורה של לחש, אבל בצורה של תפילה ודאי שמותר, וזה היה הסעיף השלישי. בסעיף הרביעי דיברנו על סדר ההליכה עם התודות, אז קודם כל אמרנו שבניגוד לפשט המשנה, התודות הלכו קודם ורק אחרי זה הבית-דין. דבר שני, לגבי ההליכה של התודות עצמם, אז יש שתי דעות, האם הם הלכו ביחד במקביל או אחד אחרי השני, וראינו את הסוף שהמשנה אמרה שהפנימית נאכלת והחיצונה נשרפת, וניסינו להבין את זה, אבל אמרנו שבעצם לפי שתי הדעות אין בזה הסבר, אלא כך קבעו הנביאים, כל טוב.